פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת כי תצא למלחמה על אויביך. שלום לך אבי באולפן רמת גן.
שלום אברהם, מלחמה בסוף, לא בצפון, מתברר סרק סרק, וגם בפוליטיקה בסוף לא יוצאים לבחירות. במלחמת הרשות הכתוב מדבר, הרשות. אולי גם הרשות במקרה הזה.
כן. אנחנו פותחים לזאת את זמן אלול אחרי שלושה שבועות של הפסקה של בין הזמנים, ואנחנו קודם כל חייבים לאחל כאן רפואה שלמה על גלי האתר לידידינו, ואני אומר את זה בלי טיפה של ציניות, חבר הכנסת הרב משה גפני. אנחנו בתוכנית הזאת לפעמים פה
עכשיו. אתה זוכר לפני איזה 7 שנים הוא הושפז משהו עם דלקת ריאות, ואז קפצנו אליו לביקור במעייני הישועה?
כן, הוא קרא שהוא אוהב את הבית חולים הזה, ואני מקווה שגם בית חולים אוהב אותו.
אני מאז זוכר, לא ראיתי חולה כמוהו שממשיך להתנהל כרגיל גם ממיטת חוליו, הפעם זה שונה.
זה שונה, אבל אני מוכרח לומר שעוד לפני שבוע, לפני יום חמישי שעבר, הוא עדיין ניהל מגעים טלפוני בנושא הפשרה של תקציב הישיבות, והוא העלה את הרעיון הזה של להכניס סעיף לחוק דחיית התקציב, שבעצם פותר גם את תקציב הישיבות, אבל אולי אבי זה, אולי זה שהוא התאמץ יותר מדי גם בזמן חוליו, אולי גרם לו כעת להיחלש יותר. אתה שוחחת עם אחד מבני המשפחה, אני הבנתי לי.
אז זה הסיפור, בלי ככה להסגיר את המקורות מה שנקרא, ואתה גם שוחחת עם אנשים, תשמעו, לפחות לפי מה שמספרים, אתה יודע, הוא מתעקש להיות על הקו, לדבר, הוא גם לא מסוגל לראות את פינדרוס שיושב שם, והוא בסוף טירון, הוא לא, אין לו את הניסיון של גפני, בלי שלא חשים לו על האוזן, וניהל שיחות, שמענו גם מדרי שהוא דיבר איתו, הרופאים אמרו לו תנוח, והוא נח בדרכו, ופשוט במקום להתחזק נחלש מאוד, ואז בני המשפחה, פשוט הרופאים אמרו, תיקחו לו את הטלפון, כי אחרת זה לא ייגמר טוב. בוא נראה באמת, מקווה שהוא יתאושש, תשמע, יש לך היום מועמד לנשיאות אמריקאי, אחרי 2 אירועים שהוא רץ, בגיל 78, אז הילד עוד צעיר, גפני. אתה מלווה אותם היום הראשון, הילד עוד צעיר.
כן, אני גם ליוויתי את יושב ראש דגל התורה, קודם
נכון, אתה לא פרסמת בשעתו את הנתונים, את המדדים הרפואיים של רביץ? היית אצלו בסלון שם?
כן, רביץ היה, עליו השלום יהודי נפלא, אבל היה אדם ידוע חולי, גם כשהוא נכנס לדגל התורה הוא לא היה הכי בריא שבעולם, אבל לאט לאט הקשיים שלו הלכו וגברו, אתה לא נכנס פה לכל התיק, ושנה בערך לפני שהוא נפטר...
אבל הוא היה עם דיאליזה, הוא היה במצב אחר לגמרי.
אבל טענו, היו מכמה מהנשמות הטובות בדגל התורה, אבל לא נזכיר שמות, שטענו שהוא כבר לא
יכול... דווקא תזכיר.
לא, לא, לא.
הם עמנו היום?
לא יודע, בוא ניתן המתים לנוח בשלום על משכבם.
לא, חלק דווקא צעירים, אבל הם כבר לא עמנו.
עמנו, כן. קיצור, נפוץ לשמועות שהוא לא יכול לתפקד, כי הלב שלו לא עובד וזה לא עובד. הוא היה אדם, אתה יודע, יצירתי, מקורתי, קרא לי הביתה, אומר לי, יעקב, תראה, אני אראה אחרי שלום לתפקד. אז הילדות הייתה, והיא אמרת לנו, תראה לי מסמכים. הראה לי מסמכים. מצא חן בעיניי תרשים אקג שלו.
גם, ופרסמת אותם אז.
כן, הוא גם, אתה יודע, הוא היה כזה ג'נטלמן, אמרת, אני יכול לפרסם את האקג הזה? הוא אומר לי, כן, פרסם אותו. פרסמתי, ואני לא יודע, 1.5 שנה הוא הלך, אבל אולי מסיבות אחרות. אז אם משפחת הרב גפני שומעת אותנו...
בקיצור, אתה מציע את דפי בקהילה למשפחת גפני, לפרסם את כל הנתונים הרפואיים בשקיפות מלאה, ואני בטוח שרגע אחרי השידור, או תוך כדי, אתה כבר מקבל את הנתונים, תפרסם אותם כאן בבקשה.
אבי, למה אנחנו צינים וסקפטים? אולי אם נתקשר מישהו, כן יסכים לענות, בוא נתקשר לעוזר שלו.
אתה חושב? ממורגן וסר הוא הכי קרוב אליו היום.
כן, בוא נראה, אולי הוא יסכים לדבר.
יושב איתו בוועדת כספים. טכנאי, אתה יודע מה בוא, טכנאי, אני שולח לך תוך כדי את המספר שלו, הנה, תסתכל בוואטסאפ, תתקשר אליו. תתקשר אליו, בוא נראה, נשמע ממנו, מה מצבו של גפני.
הלו.
שלום וברכה, זה רבי יעקב?
כן.
שלום, מדברים כאן מאולפן קול חי, ריבלין ובלום.
שלום לך, עם ילדים ברקע, איפה אנחנו תופסים אותך?
אני עכשיו בדרך לאסוף אותם. מה שלומכם?
טוב, אנחנו בשידור חי, חייבים לומר. ורגע לפני, אולי יצא לך להזין, דיברנו כאן על השמועות, על מצבו של יושב ראש ועדת כספים, שאתה אחד האנשים הכי קרובים אליו. אז אמרנו, נרים אותך על הקו. הציבור דואג.
הציבור דואג ובצדק, אבל כולנו דואגים ומתפללים, אין הרבה מעבר מה לעשות. אבל אולי, אתה יודע, היום נשתף אתכם במשהו שחשבתי עליו היום.
מה באמת קורה? הרי יש שמועות כל כך אכזריות נאמר, או רעות, או איך שלא תקרא להן. מה באמת מצבו של הרב גפני, אם אתה יכול לספר לנו, כמי שנמצא אצלו יום-יום?
אני רק אגיד לכם דבר ראשון, אין שחר לשמועות הללו, ממש אין שחר, אני מצטער לשמוע אותם כמו בני המשפחה ששומעים את זה ופשוט לא מאמינים. הרב גפני מרגיש מצוין ברוך השם, הוא מתושש משני צנתורים שהוא עבר, אבל הוא עירני, הוא לא מורדם, הוא לא מונשם חלילה, והוא ממש מרגיש מתושש, מיום ליום אנחנו רואים פשוט את הקריאת הדשמיה שמלווה אותו, ואיך שהוא מרגיש יותר טוב ויותר טוב, ואני חוזר ואומר, אין שחר לשמועות.
אולי השמועות האלה נובעות, רבי יעקב, מכך שהוא לא עונה לטלפונים, אז כולם חושבים, יודע מה קרה. למה הוא באמת לא עונה לטלפונים? משום לא לדרי, לא לראש הממשלה, החלטתם שהוא חייב לנוח?
זה לא אנחנו החלטנו, הלב שלו כנראה החליט שהוא צריך לנוח, והוא מבקש את שכרו. כנראה שהתקציב, אני מקווה שראשי המדינה יבינו כמה שהחוסר בתקציב הוא גם ללב החזק של גפני הוא גם יכול להזיק. והוא לקח כנראה דברים אחרים שהוא תמיד היה חזק בהם, כולנו מכירים את זה, אבל כנראה שהפעם כנראה קצת לא, והוא ניתק טלפונים כי הוא באמת צריך לנוח.
הבנתי שאחרי הצנתור הראשון, ואמרנו את זה גם מקודם, הוא לא ממש נח, והרופאים אמרו לבני המשפחה, או שתיקחו לו את הפלאפון, או שאחר כך המצב עלול להידרדר ולהיות גרוע יותר.
נכון מאוד.
כי היה שבוע אחד שהוא כן יהיה לתנייני התקציב.
כן, רגע, בוא נשמע יעקב, בבקשה.
הוא עבר את הצנתור הראשון, וזה היה באמת בפתאומיות. ראינו קצת שהוא מתקשה, הוא גם התלונן קצת, וכשהגיע עם עיני שלו, אמרו לו שיש לראות מלא. עבר את הצנתור הראשון, ולמחרת בבוקר הוא הרגיש כל כך מצוין, שהוא פתוח, פשוט פתח חמל במעייני הישועה, וניהל את המדינה משם, אני אומר לך, נהייתי לידו טלפוני מראש הממשלה, ומראש הממשלה החלופי, ומשר המתחורי. מי לא, מי ניסן קורן ויריב לוין, וישראל קאט, ואנשי אגף התקציבים באוצר והחשב הכללי, ונשיא המדינה, וכולם היו פשוט בשיחות, והוא ניהל את הכל, גם תקציב בני הישיבות, וגם ועדת הכספים שהייתה ככה באיזושהי הפסקה, והרופאים אמרו לו, אתה צריך לנוח, אתה לא יכול להתנהל כאילו הכל רגיל. והרב גפני, משיקוליו הוא, מהחלטותיו הוא, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול, כשיש לו את הדברים על הראש, הוא צריך לנהל אותם, והוא חושב באמת שאין לו מחליף ומישהו שיכול לעשות את זה טוב מאוד, והוא פשוט ניהל את הכל רגיל, וזה קצת הזיק לו.
ואז הגיע הצנתור השני בעקבות זה.
ואז הגיע, אני לא יודע, בעקבות זה, הרופאים אומרים שזה בעקבות זה, מפגש עם המח, אבל מאז הוא מנותק לגמרי, הוא פשוט נח, בני המשפחה מגיעים לבקר אותו, האנשים הקרובים אליו, של מפולה גם נמצא איתו כל יום, אבל מעבר לזה פשוט ניתוק מוחלט, מה שצריך עובר דרכנו, אנחנו מנהלים את הכל, גם הרב פינדרוס בוועדת הכספים מקבל הוראות כל הזמן, כאילו דרכנו, אבל נתק מוחלט מבחינתו.
שמעתי שאפילו לביבי לא הרמתם טלפון, זאת אומרת הוא התקשר ובני המשפחה אמרו לו אתה לא עונה.
הבריאות של הרב גפני חשובה לנו יותר מכל הדברים. יש היום בערב חתונה, עכשיו בלילה, חתונה של הנכדה שלו. אני לא צריך להסביר לכם.
זה ההזדמנות להגיד לו מזל טוב.
כמה שזה חשוב לו, המשפחה והכל, ואנחנו עושים את הכל בשביל שבאמת
יש
הכל יעבור בשלום.
יש צפי שהרופאים אומרים שנגיד שבועיים, שלושה של התאוששות?
לא, התאוששות מדברים על אופטימיות הרבה יותר גדולה ממה שאתם אומרים. הרבה יותר גדולה. הם מדברים על כמה ימים, אבל החשש שלנו...
אבל אל תיתנו לו לחזור כל כך מהר לוועדת הכספים. גם אם הוא יחזור הביתה, אתם העוזרים חייבים לשמור עליו.
אני מודה לך מאוד, יעקב, אבל החשש שלנו זה כשהוא מגיע הביתה, הוא מתחיל להתנהל כרגיל, וזה מה שלא טוב. ולכן אנחנו מעדיפים שישאר כמה שיותר בבית חולים בהשגחה, ושינוח ושיחזור כמו חדש. בכל מקרה יש הדממה בכנסת בשבוע הקרוב חופשה, ואין טעם סתם להכניס אותו בשביל הדברים שלא קיימים גם ככה בשגרה. וכזה, בעזרת השם, אנחנו כולנו מתפללים וכולנו מחכים לראות אותו לחזור על כס של ראש ועדת הכספים, כי אנחנו נוכחים לדעת מחליף שאין לו.
טוב, תודה רבה שענית לנו. אני חושב שזה חשוב מאוד שהציבור ישמע גם ממקור ראשון ומוסמך מה מצבו של נציג הציבור מספר אחת היום בדגל התורה, ותמסור לו בשמנו גם מזל טוב וגם בריאות איתנה.
תודה רבה, תודה, תודה רבה חברים. תודה רבה.
שבת שלום שיהיה לו.
שבת שלום. טוב, יעקב הפתיע שענה, אנחנו נרוץ לפרסומות, כבר צועקים לנו באוזניות. מי יהיה איתנו מיד אחר כך?
השר יזהר שי.
השר יזהר שי, ולאחריו סגן השר פרוש. אומן, אומן.
שני מרשים.
לא, הפתיע, אה?
כן.
הבחור זה... של גפני הפתיע.
כן, אתה יודע פרסומות. מה, אם זה היה נעשה כן. שבוע קודם, זה היה פחות שמועות, אבל טוב מאוחר מלא כלום.
וטוב אצלנו.
ודאי,
טוב מאוחר וטוב שזה אצלנו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. אמא, במיוחד בשבילך, כל חי מציג, בייבי זום בשיתוף חברת מטרנה. פאנל אקסטרה מרתק עם רננה מזרחי ומלכה חבלי ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט ובהנחיית רחל פסטאג. על חזרה למסגרות בעידן קורונה, קשיי עיכול בחודשים הראשונים ועוד. יום ראשון הקרוב י' באלול ב-30 באוגוסט בשעה 9 בערב. ובנוסף, ספרי לנו מה את עושה אקסטרה עבור תינוקך, ואולי תהיה אחת משלוש הזוכות במטרנה לשלושה חודשים. שמות הזוכות יוכרזו במפגש הזו, כפוף לתקנון. לקבלת לינק למפגש ולהשתתפו בפעילות, ייכנסי לאתר כל חי או שלחי מייל לכתובת yael@strudel93fm.co.il. מחכים לך. תתקדם. תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל. כל דגמי סמסונג 2020. ועכשיו, מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש. חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17. 074-717-17. בחשרות בית דין צדק בני ברק.
חד פעמי, לא בים שלי. לבלות בין כלים חד פעמיים ולכלוך הורס את היום והורס את הים. המשרד להגנת הסביבה מקצה מיליוני שקלים לשמירה על הים ועל החופים. אז מה עושים? לא מביאים חד פעמי לים. המשרד להגנת הסביבה ואקו אושן.
מחתנים. מתחתנים. כולם יכולים להרגיש בנוח. המומחים של פגי יתאימו לכם את מסלול המשכנתה הכי נכון עבורכם, ויעניקו לכם עוד מגוון הטבות שרק שותף אמיתי יכול להציע. פגי, שותפים לדרך חיים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי הבנק.
מרכז המחשבים מציג. לאור הביקוש הרב, המבצע ממשיך עד לאחר החגים. בדיקת מעבדה מקיפה למחשבים ניידים ב-49 שקלים. איסוף והחזרה מבית הלקוח בחינם. כן, שמעתם טוב, בחינם. חייגו, כוכבית 6041. מרכז המחשבים, הבחירה המשתלמת ביותר. חייגו, כוכבית 6041.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי
מקררים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין. משקפי מולטיפוקציה במבצע. בעשרה תשלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין, כפוף תקנון.
אתם חייבים לדאום את המשקה החדש של יולו. חדש מיולו. משקה חלב עם שוקולד אמיתי. בטעמים קלאסי ומריר. למהדרין יש תנובה.
מחקרים מוכיחים, ילד שאין לו ציוד בסיסי לבית הספר לא מצליח להתקדם בלימודים. הצטרפו עכשיו לפרויקט חזרה לבית הספר עם ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילד יקבל ספרי לימוד, ילקוט, קלמר, מכשירי כתיבה ועוד. זו ההזדמנות שלכם לשמח עוד ילד יתום, להיכנס לשנה החדשה עם ביטחון שהוא כמו כולם. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לשר המדע והטכנולוגיה יזהר שי.
שלום, יעקב נקט בתאריך, אבל הוא לא אמר שאתה חבר קבינט הקורונה, ואולי אני אוסיף, החבר היחיד בקבינט הפיוס שמנסה לפשר בין נתניהו לגנץ. והשאלה, הנה, אנחנו שוב רואים שאין ישיבת ממשלה ביום ראשון, הספינה הזאת היא יכולה להמשיך לנוע ביחד? לא הגיע הזמן פשוט להיפרד?
הספינה הזאת תמשיך לנוע ביחד. אנחנו התכנסנו למען מטרה שהיא הרבה יותר גדולה מאשר כל אחד מאיתנו. אנחנו חיברנו את הליכוד וכחול לבן ואת שאר סיעות הקואליציה כדי לאפשר ממשלת אחדות ולהתמודד עם משבר הקורונה, עם משבר הכלכלה, עם הבעיות הביטחוניות. כל זה לא השתנה. הנסיבות האלה עדיין קיימות אפילו יותר חריפות.
כי לפי הסכסוכים, אם בנושא השלום לא מעדכנים את גנץ, קבינט הקורונה, אתה יודע, כל הדברים צולעים, האם לשם כך התחברתם?
התחברנו כדי לעשות את הדברים שהזכרתי. אנחנו עדיין לא עובדים בצורה אידיאלית. דרך אגב, לגבי הרבה נושאים והרבה החלטות ממשלה שהתקבלו עד היום, הסכמנו ביחד, אולי אפילו יותר מ-90% מהנושאים היו מסוכמים, והדיונים לגביהם התנהלו בצורה עניינית. אנחנו צריכים ללמוד להמשיך לעבוד ביחד, יש פה מטרה שהיא הרבה יותר גדולה מכל אחד מאיתנו, ואני חושב שגם המנהיגים, ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה החליפי בני גנץ, מבינים את גודל האחריות, והתנהגו בהתאם.
תראה, בני גנץ לא מצמץ, ובאמת ראינו ש... הוא לא הסכים לפתוח את כל הנושא הזה של ועדת המינויים. מצד שני, כולנו מבינים שיש לביבי עכשיו נקודת יציאה בעוד 4 חודשים, והוא את השרביט לא יעביר הלאה. אין אף אחד שחושב, ודיברנו עם כמה שרים, חלק מהם אפילו חתמו על ערבות, אף אחד מהם לא חושב שנתניהו יעביר לגנץ את ראשות הממשלה.
אז אנחנו מצפים מראש הממשלה לקיים הסכמים. אנחנו, כמו שאמר בני גנץ אתמול בתדריך לדי הרבה עיתונאים שמייצגים את התקשורת החרדית בישראל, הוא אמר לכולם, אנחנו גם מצפים מהמפלגות החרדיות לקיים את כתב הערבות שהזכרת הרגע. הם לא חתמו על כתב ערבות, אבל הם נתנו את הבטחתם, ואת, אני חושב
הוא שווה כמו כרטיס טיסה לאומן. בוא נהיה כנים.
כן, אני מקווה שבכל זאת אנשים ששמו את שמם, יוקרתם ואת כובד משקלם,
הם היו פעיל, בסופו של דבר הצליחו להסתדר השבוע. האם אתה יכול להגיד שהנציגים החרדים שחתמו על ערבות אכן היו פעילים בניסיון לממש אותה?
כפי שהם מספרים לנו.
כן, בהחלט כן, הם היו שם.
מי היה פעיל בעניין?
בלי להזכיר שמות, אבל...
חותמים על הערבות ידועים, כן.
אז אחד השמות שאכן התפרסם, וגם היה מאוד בולט במאמצים שלו השבוע, היה השר דרי, שעשה עבודה טובה וחרוצה מאוד בהליכה בין המנהיגים, ובלשכנע אותם לעשות את הדבר הנכון. ואני שמח שהמאמצים שלו, וגם למען האמת, האחריות בסופו של דבר שלקחו על עצמם גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, האחריות הזו הביאה את כולנו חזרה למצב של כמה חודשים לפחות שאפשר לעבוד ביחד. ואני תקווה שהחודשים האלה ילמדו את כולנו שאפשר לעשות דברים, יש דברים שהם יותר חשובים מהרצון האישי של כל אחד מאיתנו. ושוב, אנחנו נמצאים בסיאו של משבר בריאותי, הקורונה רק ממשיכה להקות בנו שוב ושוב.
על זה בדיוק רצינו לשאול אותך. כשמינו את הפרויקטור רוני גמזו, היינו ב-1900 נדבקים ליום, אנחנו על אותו מספר. מתקבל הרושם שהחיים נמשכים ברחוב כרגיל, הכל מותר או הכל חלק לא מותר, אבל החיים ממשיכים, הנדבקים עולים. יש איזו תוכנית אופרטיבית להתמודד עם זה?
כן, יש תוכנית, זאת שאלה טובה, והתוכנית כרגע אושרה על ידי כל הגורמים, גם מאחורי הקלעים התבצע הרבה מאוד עבודה של הכנות כדי לממש את התוכנית של הפרופסור גמזו, והתוכנית הזו בעזרת השם תאושר ביום ראשון הקרוב על ידי קבינט הקורונה, וברגע שהיא מאושרת יש מפקדה שלמה שכוללת את כל הגופים השונים בישראל שעובדים על הנושא, יש נציגים של המגזרים השונים באוכלוסייה הישראלית, זה כולל גם נציגים של הציבור החרדי ונציגים של הציבור הערבי וגם ציבורים אחרים, ותהיה הרבה מאוד עבודה מול רשויות מקומיות והשלטון המקומי כדי לוודא את היישום של התוכנית.
הנציגים החרדים אבל תוקפים את גמזו, ולו בגלל הנראות, הם אומרים למה למשל הוא לא הולך ואומר שההפגנות בבלפור גורמות לתחלואה, והוא מתמקד כל הזמן רק בציבור החרדי, אנחנו שומעים קולות כאלו גם מהכיוון הערבי, למה באמת יש איפה ואיפה ואין מדיניות סדורה שמתייחסים לכולם בשווה, זה גם יוכל ליצור אמון, איך אפשר ליצור אמון ככה, כשמצד אחד פותחים את השמיים, אבל לאום הנסור, מצד שני אפשר להסתובב בהפגנות כמעט בלי הגבלה, אבל בבתי כנסת מגבילים עד לקצה, איך אפשר ליצור תחושת אמון בציבור ככה?
אז תראו, עשינו הרבה עבודה כדי לייצר סטנדרטים אחידים, ואחד ההישגים שיאושרו שוב ביום ראשון הקרוב, יהיה מתווה אחיד לבתי כנסת ואולמות תרבות ואירועי תרבות כאלה ואחרים. אני חושב שזו בשורה מצוינת, כי בעצם הקריטריונים עכשיו שיתפרסמו, ייקחו בחשבון את גודל המבנה, את מספר הפתחים, את מספר האנשים שיכולים להיכנס אליו, אבל לא מה עושים בתוכו. אני חושב שזה בדיוק מה שרצו להשיג השרים ליצמן ודרי כשנלחמו את המלחמה הצודקת הזו, להכניס היגיון שהוא היגיון אחיד לכולם. הטיסות לאום הזה נושא נפרד, הוא נושא כואב מאוד ומשמעותי.
מה דעתך אישית בנושא?
דעתי האישית קודם כל שברגע שיש החלטה של ממשלת אוקראינה, וברגע שפרויקטור הקורונה שלנו אומר אותו דבר, אז צריך לגבות את מה שכבר החליטו. יכול להיות שאפשר היה להגיע למתווה כזה או אחר, כי אני מבין את הכאב, אני מבין כשאנשים אומרים שזו אחת ממשימות חייהם, לנסוע לאומן בראש השנה ולקיים שם את התקסים והחגיגות וללכת ולהיות ביחד בנסיבות האלה. אני מסוגל להבין שמישהו אומר לי זה חשוב לי, לא פחות מהפגנות בבלפור. ואני בהחלט מבין את זה. אבל יש פה סיטואציה, והסיטואציה היא שהטיסות הן טיסות צפופות באוויר דחוס של הרבה מאוד אנשים ביחד, והתנאים באומן אין לנו שליטה עליהם, הם לא ממשלת ישראל, אלא ממשלה אחרת שמכתיבה אותם. זאת סכנה בריאותית מאוד משמעותית. יכול להיות שאפשר היה למצוא מתווה אחר, אבל ברגע שהפרויקטור החליט שזו החלטתו, אני מגבה אותו בדיוק כמו שהוא החליט שהוא מוכן לקחת סיכון דרך אגב, וזה סיכון, צריך להכיר בזה, להכניס מאות אנשים לבית כנסת על פי המתווה שהוא סיכם. זו גם סכנה, אבל כיוון שזו סכנה שהוא מוכן לקחת
כן, אותה, היית ממליץ למי ששומר נפשו, אתה אולי המאזינים לא יודעים, קורה הרבה מחקרים בנושא הזה, לא סתם צורפת לקבינט הקורונה, היו לך גם כמה רעיונות לאורך כל הדרך, אתה באמת חושב ששומר נפשו גם חובש כיפה ירחק מבתי הכנסת? עדיף שישאר
לא,
בבית.
בשום אופן לא, וכרגע במתווה שסיכמנו, בהנחה שאנשים אכן ישמרו על עצמם, וכל העדויות הן שאנשים שבאים לבתי הכנסת אכן מגבלים אחריות, וגם עוטים מסכות וגם שומרים על מרחקים, ועל בסיס זה, גם זו ביחד עם נציגי הציבור החרדי ועם פיקוד העורף קבעו מתווה, שהוא מתווה נכון, הוא מתווה שישמור על האנשים.
אגב, קובעים מתווה צריך לדעת איפה נמצאים מקומות ההדבקה, איפה המקורות. האם אתם יודעים איכן מתקיימות ההדבקות האלה? כי הנתונים כפי שפורסים הם די חלקיים, אין תשובות ברורות. אז איך אתה בונה מתווה אם אין לך את מלוא הנתונים על השולחן?
אתם צודקים. אז אחד הדברים שידועים כבר בעולם, כי יש בעולם כבר הרבה מאוד מקרים של אנשים שנדבקו, ולמרבה הצער גם אנשים שנפטרו, יש כ-800,000 איש כבר שנפטרו בעולם ממחלת הקורונה. כשאתה מסתכל אחורה, אחד המקומות המסוכנים ביותר זה חללים סגורים וממוזגים, בגלל כל מיני נסיבות, גם של החלל הסגור ובגלל מעבר האוויר בתוך החלל הזה ותנאי האוורור וכן הלאה.
אתה מדגיש ממוזגים. מה הרציונל?
הרציונל הוא זרימת אוויר שעוברת במעגל סגור, האוויר נזרק ממקום למקום והווירוס נזרק ביחד איתו. וזה כנראה גורם לתחלואה גבוהה, לכן היה חשש מאוד גדול מאולמות תרבות שנסגרו, לכן היה חשש מבתי תפילה בעולם, היו די הרבה מקרים של מקרי הדבקה המוניים באולמות תפילה, אנשים לא רוקדים שם, הרי אנשים לא אוכלים, אנשים נמצאים ומתפללים,
אבל אולי...
וגם חתונות כמובן, אז מקומות סגורים שבהם אנשים נמצאים הם מקומות מסוכנים, אבל המתווה שכרגע הוחלט לגבי בתי כנסת בישראל, הוא קודם כל מתווה סטנדרטי, זה ככה יהיה גם באולמות תרבות ובאירועי תרבות אחרים, ודבר שני, לקחו בחשבון את הזהירות המרבית, לא הולכים שם על חשבון בטיחות הציבור, הולכים על ההיגיון שמקום שיכול להכניס בתוכו 1,000 איש, ויש בו מספיק פתחים להיכנס ולצאת, אפשר גם להפריד בנשים בפנים, אין סיבה להגביל אותו ל-20 איש בלבד, אפשר להכניס פה בין כמה...
אבל עדיין נקודת היציאה שלכם היא שאם עד החגים לא תצליחו להוריד את מדדי התחלואה, הולכים לסגר. כך הבנו השבוע מאחד מחברי קבינט הקורונה. אם אתה יכול לאשר את הדברים.
לא, אני לא יכול לאשר, אין החלטה כזו, וזה בכל מקרה יהיה האמצעי האחרון בהחלט, וכרגע לא, אני לפחות לא רואה סיבה... להכיל סגר מלא. אנחנו נצטרך לנקוט כל הזמן בזהירות, כל הזמן לוודא שאין מקרים של התפרצויות חלילה נוספות. אנחנו לקראת שבוע קריטי, אנחנו עכשיו עברנו שבוע אחד שבו תלמידי הישיבות ותלמידי החינוך החרדי חזרו לישיבות ולמערכת החינוך. אנחנו רואים ממצאים שזה נעשה בזהירות ובהקפדה יתרה, וזה בצורות מצוינות.
כן, אתם מקבלים ממצאים רשמיים כאלה? בוא תשמח את המאזינים שלנו, רבים מהם שלחו את הילדים לישיבות.
כן, אז היו ביקורות וביקורים של פרויקטור הקורונה ביחד עם נציגים של הציבור החרדי. הם לא ביקרו בכל מקום ובכל ישיבה בארץ, אבל במקומות שהם היו אנחנו שמענו על רשמים מצוינים, על הקפדה יתרה, על הפרדה, על שמירה על מתווה של קפסולות. אני חושב שההורים ששלחו את הילדים שלהם לישיבות השבוע יכולים להיות שמחים ובטוחים.
שר שי, אני רוצה לסיים איתך בשאלה שחוזרת רגע שוב לנושא של אומן. תראה, נשיא אוקראינה אומר שנתניהו פנה אליו וביקש לעצור את הנסיעות לאומן. נתניהו מכחיש בתוקף. למי מהשניים אתה מאמין?
אני לא יודע. אני דווקא נוטה להאמין פה לראש ממשלת ישראל. אני פשוט לא שמעתי.
בוא נשאל ככה. הגרסה של ביבי בעניין הזה אמינה יותר מסוגיית החמקנים?
תקשיבו, אני לא מכונת האמת של ראש הממשלה, אני פשוט מסתכל על ההיגיון.
זה המזל שלך, את המכונה הייתה אמורה להישרף.
אני לא, אני אגיד לכם למה אני חושב ככה.
הם היום נזרים בכבודו, יעקב.
כן.
לא, לא, אני אגיד לכם למה אני חושב ככה ברצינות. אני ראיתי ראיונות עם ראש העיר אומן ועם פקידים בכירים בממשל באוקראינה שמתנגדים בתוקף לכניסת תיירים לאוקראינה, לא קשור לישראל, לא קשור בכך ליהודים. יש שם חשש גדול כי יש התפרצות של גל שני של המחלה. אז נשמע לי הגיוני שהנשיא יגיד, רגע, אמורים להגיע עכשיו כמה אלפי אנשים ממדינה אדומה, אני אוסר את זה, ואתם יודעים מה, אני לא אומר לציבור, ודרך אגב, הציבור שם ייפגע, בגלל שאין תיירות, אין הכנסות, מהכנסת תוכים, כן, יש שם הפסד משמעותי, נשמע לי הגיוני שאולי הוא יגיד, קיבלתי מכתב ממדינת ישראל, אנחנו כולנו יודעים שלפחות מכתב אחד הגיע אליו מפרופסור גמזו, יכול להיות שהוא יתבלבל, אולי זה לא גמזו, אולי זה ראש הממשלה.
שעה, יצאנו מכאן עם כותרת גדולה, הכותרת היא ששר מכחול לבן מאמין לנתניהו.
אני לוקח את הכותרת הזו.
הוא פרויקטור הפיוס, מה אתה רוצה?
הנה גם אני, הנה הכותרת שלי, קיבלתי מחמאה מכם.
בסדר, השר שי, תודה רבה לך.
תודה רבה. שבת שלום.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. אמא, במיוחד בשבילך, כל חי מציג. בייבי זום בשיתוף חברת מטרנה. פאנל אקסטרה מרתק עם רננה מזרחי ומלכה חבלי ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט ובהנחיית רחל פסטאג. על חזרה למסגרות בעידן קורונה, קשיי עיכול בחודשים הראשונים ועוד. יום ראשון הקרוב באלול ב-30 באוגוסט בשעה 9 בערב. ובנוסף, ספרי לנו מה את עושה אקסטרה עבור תינוקך, ואולי תהיה אחת משלוש הזוכות במטרנה לשלושה חודשים. שמות הזוכות יוכרזו במפגש הזום, כפוף לתקנון. לקבלת לינק למפגש ולהשתתפו בפעילות, ייכנסי לאתר כל חי או שלחי מייל לכתובת yael@strudel93fm.co.il. מחכים לך. מצטיינים, בואו לקבל יותר בפחות. הצטרפו למגוון מסלולי לימוד מהירים לתואר שני במכללה ירושלים, ותקבלו תואר ששווה יותר בפחות זמן.
תואר שני בהוראת מחשבת ישראל ותושב"ע, בניהול וארגון מערכות חינוך ובהוראת המדעים והמתמטיקה במשך שנה עד שנתיים בלבד. במכללה ירושלים מערך מלגות רחב, ליווי ותמיכה אישית ומסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים ולהרשמה חייגו 02-6750-938.
את התשדיר הזה תצטרכו לשמוע פעמיים בכדי להאמין. מרצדס ספרינט החדשה עם 20 מושבים במחיר ואיכות שרק ביג'י מוטורס יכולים להציע. התקשרו עכשיו כוכבית 2110. כן, כוכבית 2110 לספרינטר חדשה במבצע.
הצלצול הזה הוא בשבילנו. הילדים חוזרים ללימודים וההתרגשות גדולה. חשוב מאוד לשנן איתם את ההנחיות ולמנוע הדבקה. בכיתה, בשעת הארוחה ובזמן ההפסקה, שומרים על הכללים ונזהרים. אם נקפיד, נוכל לחזור במהרה לשגרה. חובשים מסכה, שומרים מרחק 2 מטרים, מקפידים על היגיינה ונמנעים מהתקהלויות. זכרו, ילד עם חום או תסמינים לא הולך לבית הספר. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש ליצור קשר עם רופא המשפחה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. קורונה לא בבית ספרנו. משרד הבריאות.
מטרנה מעניקה לכם את האקסטרה, סדרת תחליפי חלב הצומחת ביותר. מטרנה אקסטרה קרמהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. על פי נתוני סטורלקס לשנת 2019, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשהילדים חוזרים לבית הספר אחרי חופשה ארוכה, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בקינים וביצי קינים. הדרין וואנס, משמיד קינים וביצי קינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות קינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל 0.5 שנה. תישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
ושמעת וברכת, מקום מיוחד, כל הטעמים
טעים לחזור למסעדת וסבת וברכתה, לבשרים העסיסי, לסלטים הטריים ובמחירים עממיים, כי יש טעמים שנשארים איתך כל החיים.
וסבת וברכתה, מקום מיוחד, כל הטעמים במקום אחד.
האצל 47, שכונת התקווה, תל אביב.
טעים.
מקררים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמה, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
חד פעמי לא בים שלי. לבלות בין כלים חד פעמיים ולכלוך הורס את היום והורס את הים. המשרד להגנת הסביבה מקצה מיליוני שקלים לשמירה על הים ועל החופים. אז מה עושים? לא מביאים חד פעמי לים. המשרד להגנת הסביבה ואקו אושן.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לסגן שר החינוך מאיר פרוש, והפעם לא אמרתי הרב. לא תצטרך לתקן אותי.
אז אני בכל זאת מחלף טוב.
כן. ועוד עיתונאים?
עיתונאים עשו להגיד להם מוסר, אבל בנושאים האלה כן.
ועוד ליעקב?
כן, איפה היית היום? איפה היית היום, הרב פרוש?
היה ברית של אחיין בבוקר.
לפי התקנות.
אתה רוצה לדעת מתי הקמתי?
לא, רצית לדעת, ונגע, אתה יודע מה, אני חותר בשאלות, אני פשוט רצית לדעת אם לא הגעת לשדה התעופה בקייב והחזירו אותך.
אנחנו לא בקייב, אני הייתי בברית בירושלים,
כמובן שקמתי בבוקר והתפללתי ואמרתי את מה שאני צריך לומר היום וללמוד את מה שאני צריך ללמוד והייתי בברית ושם נסעתי לביתר עילית ביקרנו, אתה יודע, שאני צריך להקפיד ורוצה להקפיד להיות גם לעדות המזרח וגם לחסידים וגם לליטאים ואתה לא לשמוע ויהיו גם תמונות לזה אתה תראה שאנחנו נמצאים בישיבה תרמותי ייחודי כמו שאומרים שסטנס עם קפצולות עם הניילונים באמצע חלל האולם
כן, ראינו שלקחת גם את גלנט לחלק מהישיבות. בואו רגע נדבר כן על אומן, מה שאתה פתחת יעקב, ונספר שאתה לא רק מקורב לחסידי ברסלב, וחלק מהם מצביעים ושייכים לסיעה שלך, אתה גם ובני המשפחה נוסע כמעט כל ערב ראש השנה לאומן, וחוזר לכאן לחג. השנה אתה תהיה שם?
תשמע, ממש הגזמת. אני חייב לומר לך שמחסידי ברסלב יש הרבה מאוד שלא מצביעים, וגם את זה צריך לומר, ומותר גם לעבוד לשם שמיים. אני לא כל ערב ראש שנה, אבל אני יכול לומר, כשאני באוקראינה, אז אני גם נמצא באומן. הייתי פעם אחת ערב ראש שנה, וכשהגינו איזושהי טיסה מיוחדת, אבל הכעס שלי, ומה שאני פועל, זה בכלל ש...
לא, אבל משפחת פורש נוסעת משהו, נכון? אני לא המצאתי כאן איזה סיפור.
תראה, יש לי בלעין הרבה ילדים, אני לא יכול להגיד לך בדיוק על מי אתה שואל.
לא, אז יש איזו מסורת כזאת, שנוסעים לאומן, וחוזרים בראש השונה לכאן.
אתה רוצה לעיין אותם, אני יכול לתת לך...
לא, השאלה אם עכשיו הם יישאו או שכולם יישארו פה. ובסוף מסתכלים על דוגמה אישית.
לא נתבקשתי לפעול, אבל בואו לא נעבור לשאלה אם אתם מבקשים לרמז על דוגמה אישית. אני רוצה לומר לך, זו לא השאלה מה יהיה שם קורונה, לא קורונה, סכנה או לא סכנה. ההתייחסות לדבר שאנשים, עשרות אלפים מאמינים בזה, להיות בראש שנה שם, ואני אומר לך... גם נניח יש אנשים מקצועיים שבודקים את הדברים האלה, זה לא נבדק כמו שאנחנו מרגישים שלא בודקים לנו את הנושאים של בתי הכנסת. רק 10, ולא 20, אבל במרחב הפתוח יהיה 30. כל הדברים האלו, כשאנחנו יודעים שיש דברים אחרים במדינת ישראל, שהם פועלים עם יותר מאשר 10 או 10, 20, 30, 40, ויש מאוד גם.
אבל פורוש,
אבל... הציבור החרדי לא מאמין היום במערכת הרפואה.
זה נכון.
וואו, זה משפט מדהים מה שאתה אומר.
אבל מה אפשר לעשות? זה קרה גם בגל הראשון.
בגל הראשון אני רוצה להזכיר לך הפורו שסגרו את מירון לחצי מיליון איש. אז לא ראינו אותך עולה על הבריקדות כמו שאתה עולה עכשיו למען אומן.
אז לא היה בלפור.
אז לא הייתה.
מה לא היה בלפור? היה ממשלה.
לא היה את כל ההפגנות בבלפור.
אז לא הייתה אבל התארגנות מאורגנת של ראש הממשלה, אם כן אמר, לא אמר, או הפרויקטור לנושא הזה, שאומר, לא יהיה אומן, נקודה, כאילו... לא מדברים כך לאנשים שמאמינים את זה. תן לבן אדם, תעכל, לא לעכל. יש דיבורים.
אז אתה חולק בעיקר על הסמנטיקה, אבל יכול להיות שברמת העיקרון אתה אומר, ייתכן שהיה מקום לשקול, שבאמת עשרות אלפי אנשים במקום קטן, זה קצת בעייתי. רק אתה כואב לך הסמנטיקה, שככה מדברים עליהם.
אני רוצה לתקן, אני לא איש מקצוע כדי להתווכח בנושא הרפואה. ממש לא. וכל אחד יודע גם שבהתאבות של חודש של תשפ"ה עם קורונה, לא יהיה כל כך הרבה אנשים כמו כל שנה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על פחות אנשים. בפחות אנשים מותר גם להתייחס למקום פחות. כמו שאת הכותל היה סגור לצערנו. לצערנו, הכותל היה סגור. רק 10 מתוך העיר עתיקה. ונפקו על זה, ונפח להיות שאפשר יותר. זאת אומרת, אפשר יותר. אז צריך לך קצת מחשבה. הכותל נפתח ל-500 איש גם כשהיה קורונה, למה? לפני זה רק 10. הרב הידר היה צריך לציל בישיבת משלה שלא יתפסק מניין בכותל ונתנו 10. אבל 10? למה 10?
זאת אומרת שאפשר...
תגיד, מה באמת עושים עם הסמה? מה עושים באמת? אני שואל בכאב.
אז אני אומר שוב, אפשר להרחיב, אפשר לבדוק מה אפשר ומה אפשר. אני לא נמצא בוויכוח
המצוי, אני לא נמצא במה. אתה יוצא נגד זה שפסלו את זה מראש.
אבל יש לי עוד שאלה, ואתם בסוף בשר מבשרה של הממשלה הזאת, אין לה קיום בלעדיכם, והפרויקטור הזה הוא של הממשלה, מה עושים עם הסמנטיקה הזאת? יעקב, זה לא רק סמנטיקה, החרדים חזרו להיות שוב, אלה שמפנים אליהם את האצבע המאשימה, ואתה רואה עכשיו שבבת ים סוגרים חופים בגלל זה, ומדברים רק על אומן, לא מדברים לך על בלפור, כל הזמן, אתה יודע, קשה היום להסתובב, כמו בתחילת הגל הראשון, אתה מסתובב כחרדי, אתה רואה שיש לך איקס על המצח, וזה בשעה שהערים החרדיות הופכות מאדומות לכתומות, שיש הורדה, ירידה משמעותית של 50% בתחלואה בערים החרדיות. את זה אף אחד לא אומר. למה אתם לא מעמידים אותו במקומו? הוא פרויקטור שלכם.
קודם כל מזכירים לציבור החרדי שאנחנו בגלות, שאף אחד לא חשוב שהוא כבר השתחרר והכל בסדר. כי באמת, גם אם אנחנו לא אשמים, וכנראה אנחנו לא אשמים, ובדרך כלל אנחנו לא אשמים, אבל מוצאים בנו ומצביעים עלינו ומחתימים את שמנו. אז זה מה שאנחנו חיים, ואנחנו בתוך זה חיים, ובתוך זה אנחנו צריכים להתבוסס ולהתבוסס ולהריב. וכן, כך אנחנו חיים. עכשיו, אתה שואל איתי, למה הוא פרויקטור שלי? בסדר, הפרויקטור הזה כבר גם שמה ממני היום, וכולי, יעקב פנים, הם עשו את זה באיזשהו ברשת אחרת, אמרתי, כמו שבגל הראשון, כאשר הממשלה ראתה שהיא לא מצליחה להתגבר על הבעיה הזו, אז תרחו לנו פצצה כזו, כמו, אנחנו נעשה סגר, וכאילו אני אומר לאוכלוסייה שמחפשת את הממשלה, תעשו משהו, עשיתי את הדבר הכי חמור, עשיתי סגר, גם אומר גם זו, אנחנו נסגור את תומה, כאילו, הרי לא מצליח להוריד את המספר החולים, אז מה הוא עושה? נסגור את תומה, נאמרה לכל האוכלוסייה שמחפשת לראות אותו מצליח, אומר, אני הולך בכל הכוח, קרי, זה המצב.
אולי בגלל שהוא חטף זבנג בבלז, זה שומעים מסביבתו שהוא אומר, בבלז סגרתי איתם דברים, והפכו אותי לבדיחה.
אני חייב לומר לך שאני לא מתייחס למה שאומרים לי, על מה שהוא אמר, בגלל שהוא יש לו אינטרס לפגוע בזה. אני יודע לומר שאני, כשאני ישבתי אצל ראש הממשלה גם והזכרתי את הנושא של בלפור, שהזכרנו את ההפגנות בירושלים, והוא אומר, את זה תשאלו את המשטרה. אנחנו כולנו יודעים את הדברים האלו, כולנו יש לנו את השאלות האלו. אני לא ראיתי גם זו ללכת נגד בית משפט העליון ולהגיד להם, תפסיקו כבר מהבלפור הזה עם האלפים שמסתובב. למה הוא לא עושה זה? כי נוח לו לתת מכה לחרדים, ככה הוא חי.
כן, שישלח מכתב לנשיאה בייניש, למה רק לראש ממשלת אוקראינה? שיצטרף כמשיב.
אתה יודע מה זה הפגנה של גמזו מול בית משפט העליון? היום בערב, מוצאי שבת שימות שם, אתה תראה, כולם, גם בית משפט העליון הבין שעושים משהו לא טוב.
אוקיי, רבותיי, בוא ננסה לראות את הצד השני של המטבע כרגע.
רק לסיום, יעקב, הוא, כמו שאמר לנו חבר כנסת חרדי אחר בשיחות סגורות, אתה באמת רואה שפניו לפוליטיקה, אולי ליש עתיד ביום שאחרי המשבר?
אני לא מכיר את גמזו באופן אישי. ואני לא רוצה להיות זה שאתה משמיץ. אני מדבר על העניין הזה של הקורונה, אנחנו לא רואים...
אז בוא נדבר...
זה סתם מטילים על הציבור החרדי.
אוקיי, אז בוא נדבר על הקורונה. תראה, אומן זה באמת לא בסדר, וגם המגבלות על בתי כנסת לא בסדר, והכל לא בסדר, ואיך אמרת, אנחנו חיים בקלות. אבל מה אנחנו עושים עם הנתונים האלה, שכמעט כל הערים החרדיות הן ערים אדומות? אנחנו 16% באוכלוסייה, באחוז שלנו בנדבקים הוא 38%, אז אולי הגיע מה שנעשה גם זה חשבון נפש פנימי, ונראה איפה הבעיות שלנו. אנחנו תמיד מדברים נגד גמזו, לפני כן דיברנו נגד אדלשטיין.
מותר גם להגיד אבל גם מילה טובה, אני מבין שכל הערים החרדיות יצאו מלהיות אדומות, אולי בני ברק עוד נאבקת על הצאת מהדבר הזה. אז מצבנו השתפר, אבל לא צריך לחזור...
מה אנחנו צריכים בתוכנו הרפוש? מה אתה אומר לציבור שלנו לעשות כדי להוריד את התחלואה? נעזוב רגע את הקורונה ואת הממשלה ואת הכל, מה אנחנו צריכים לעשות?
אני במקרה הזה יודע לחזור על מה שגורמי הרפואה אומרים, צריכים לשמור עם המסכות, לשמור עם ההתקבצות הגדולה שלא תהיה יותר מדי, זה ודאי צריכים לומר את זה.
יש כאלה שאומרים שדווקא במגזר החסידי שומרים פחות. בוא נשים דברים על השולחן.
אני הייתי בביתר עילית, הייתי בכמה בתי כנסת חסידים ואף אחד לא ראיתי מסכות.
וכולנו פה עם שורשים חסידיים, כן. אולי חוץ מיעקב.
יש לי הרבה.
שמעתי את יעקב לומר את המילה הזו, אני לא יודע לעשות הכללות, אבל מה שגורמי הרופאה מבקשים לעשות, זה לעשות, אבל יהודי חרדי בבית שלו, כאשר מישהו נדבק בקורונה, זה לא אומר ששניים, הוא והאישה עוד ילד או ילדה, אלא נדבר על 10, 15, אז זה כמויות אדירות, מה יש לדבר? אבל אני לא מציע לאף אחד חלילה שאנחנו לא נהיה כאלה משפחות. זה אנחנו.
צריך להגיד גם נתונים, צריך להגיד נתונים, וזה גם זה לא אומר, וזה גם מכעיס, כ-60% תחלואה של המגזר בגל הראשון, אנחנו היום על שליש. זאת אומרת, שליש מהנדבקים הם חרדים, שזו ירידה דרסטית. ואת זה גם זה לא אומר באולפנים. רק מוציא את דיבתנו.
אבל צריך גם להבין ולעזור על זה, שאצלנו כשיש חולה במשפחה, זה סוחף איתו עוד כמות גדולה. מה שלא עושה לחילונים, אז מה, בגלל זה אנחנו בלי ילדים? אנחנו נהיה להמשיך הלאה להיות. לא צריך לקוט על עצמנו, על חדר זה שאנחנו משפחות גדולות.
בוא נדבר על מערכת החינוך, יעקב.
רגע, אבל לפני כן,
שם הם עשו דברים גדולים השבוע.
נכון, אבל לפני שאלה לסיום, שאלה ששאלתי את קודמך לרעיונות כאן, השר יזהר שי, אמרתי לו ככה, יש לנו את ראש הממשלה שאומר לא פניתי לנשיא אוקראינה, יש לנו את נשיא אוקראינה שאומר נתניהו פנה אליי. למי אתה מאמין?
קודם כל אני לא שמעתי לא אותו בקולו ולא אותו בקולו, אז אני לא יודע מה לענות לך על זה. לא יודע מה להגיד לך, אני לא שמעתי את
נשיא אוקראינה,
אמרו לי שהיה.
הודעת לשכת ראש הממשלה, והיה הודעה בקולו של נשיא אוקראינה, הביא את זה עקיבא וייס לכאן 11, והוא אמר שנתניהו פנה אליו. אז מישהו משקר פה, בהיכרותך.
על מישהו שאני אגיד משהו, זה יהיה לא מכובד. גם נניח אם אני חושב שנשיא אוקראינה אומר לא אמת, אז זה לא יפה לומר את זה בזה התקשורת. אז אני צריך לפגש את זה, להגיד את זה, נפגשתי פעם. אז גם אם יש לי טענת על ביבי הזאת, מקים להגיד לו את זה בפנים, לא, מה, אבל, טוב, אבל יש בעיה.
יצאת מזה.
יש פה בעיה. יש פה בעיה, זה לא פשוט. לקחו...
גם בעיית אמינות של ראש הממשלה, בעיית אמינות, שאומר לכם דברים, ואחר כך אתם רואים שדברים אחרים קורים בפועל.
מה שהכי מדאיג אותי זה שאנחנו ציבור גדול כאן בארץ, וכל גל הציבור החרדי מקבל ממש... כפירה, הוא כופר במה שקורה במערכת הבריאות, הוא חושב שזה לא נכון מה שהם עושים, והמדינה צריכה לחשוש מזה שחלק כזה גדול במדינה לא מאמין במערכת הרפואה.
טוב, בוא נדבר,
בוא נדבר על מערכת החינוך, זה חשוב, ועשיתם שם דברים גדולים, הזרמת תקציבים ביחד עם השר, שמענו את גלנט מדבר על זה. השאלה היא באמת,
חייב לומר לכם תודה לשניכם, אתם משלמים מיסים ומחזירים קצת למה, שכל עם ישראל, זה לא, אנחנו הזרמנו, מאיפה הזרמנו, מאיפה יש למדינה כסף? רבי יעקב, ואבי, ואני, כולנו משלמים מיסים ומחזירים לנו קצת.
אבל איך אנחנו באמת דואגים לכך שפתיחת מערכת הלימודים עכשיו לא תהיה כמו אחרי הגל הראשון שגרמה להדבקה, בעיקר בריכוזים החרדים, שחלק מהם ערים כתומות, ערים אדומות?
אני לא חושב שבגל הראשון היו הדבקות כתוצאה מלימודים, כי ברגע הייתה התחלה של הקורונה, מיד הפסיקו את הלימודים. וגם לא חזרו כל כך מהר כדי לומר שזה מזה, כי התחילו לחזור ללימודים רק אחרי שהמספרים ירדו. אם כן, ישים אותנו בחתונות, בהתכנסיות, בבתי כנסת, על כל דבר אפשר להגיד בואו נבדוק ונראה אם זה נכון או לא נכון. נערכנו מכיוון שיש את הפתרון במקום מחשב לכל ילד שזה לא יכול להיות אצלנו באוכלוסייה, אז יש כמות אדירה של עשרות אלפים של טלפונים. שאני גם לא חושב שזה מספיק, כבר שהכמויות שלנו הרבה יותר גדולות, אבל חלק הרי כן מאפשרים שיהיו בבתי ספר ובתלמודי תורה, וחלק לא, הכיתות הגבוהות יותר, שעל זה ועדת החינוך אמרה לנו לשים יותר דגש, אז מנהלי הקאטים, מנהלי בתי ספר, הם אלה שיחלקו את זה, וכאשר יסיימו את הטיפול בהם, כאשר לא יצטרכו את זה, יחזירו את זה חזרה לרשותו של מנהל בית הספר, ונקבל שלא נצטרך את זה לאירועים אחרים, אבל המשרד הלך על המהלך הזה, כי לצערנו אנחנו כל הזמן מאוימים מהצפון בדרום, ואין לימודים, ויש כן לימודים. אז יש עוד דרך של שיטת לימוד, לא כמו שבעבר, אם היו הזקות בדרום, אז באשדוד לא למדו, ובאשקלון, ובכל המקומות האלו, ויש שם עשרות אלפי ילדים, אז זה אולי יהיה גם פתרון.
טוב, אז בוא נאחל לכולנו פתיחת שנת לימודים טובה, ושיהיה לנו חודש אלול רגוע, שנוכל להתכונן לימים הנוראים.
אני רוצה כאן לומר מילה טובה על השר. אני אומר לכם, בגל הראשון עשו כל קורא במשרד.
יואב גלנט.
כן, יואב גלנט, שר החינוך, אני לא יכול לדבר עכשיו על שר החינוך.
בגלנט הראשון, כן.
בגל הראשון, כאשר עשו את הכל קורא על הפלאפונים, אז המוזות הפטורים לא היו. אני לא יודע אם אנחנו כמה, אבל יש עדיין 50 אלף ילדים במוזות פטור. עכשיו, גם מוזות הטורקי ולא הם מקבלים את זה, וגם התרבות היחודאי של הספנס יקבלו את זה, כי גלנט מתעקש על כך, ומה אני רוצה לתת לכולם, כולם צריכים להיות אתכי שווים בעניין הזה, אז גם שעות ההוראה.
טוב, אז הוא יבוא גם הוא על התודה ועל הברכה, אז אנחנו נסיים בזאת, שבת שלום לך רב פרוש.
תודה רבה ובהצלחה, ופתיחת שנת לימודים, שבוע חשוב לכולם, תודה רבה.
וציבה וחתימה טובה לכל עם ישראל.
אמן.
גם לך. עד כאן התוכנית פילפוליטיקה לשבוע הזה. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה באולפן בני ברק, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של הרדיו, לזאב סגל, יעקב, גם לצוותים בירושלים, באולפן רחובות.
ולטכנאי שלנו, ולטכנאי שלנו, אבי שלום.
אמרתי, לא אמרתי. זה באמת לא בסדר. תן לנו שיר סיום, ברסלבי.
מה שאני מכיר, ומה שאנחנו היינו שם בבישתו, ככה בערב ראש השונה, אחד לפני איזה 10 שנים, אומן ראש השונה, ונאמר בזאת...
הלכת על הבנאלי. אתה זוכר שהיינו שם אגב באיזה ראש השנה? או ערב ראש השנה?
ערב ראש השנה.
וחזרנו. אמרו לנו שזה כמו לבוא שחתן מגיע לחופה, ואז רגע לפני שהיא מתחילה הוא בורח. זה מה שאז דימו לנו את זה.
זה התפקיד, חייב אותנו. נאמר שבת שלום למאזינים ולברסלבאים שבתוכם. בואו נאחל לכם שתצליחו להגיע לאומן ונשמע משם.
אין ייאוש בעולם כלל.
אין ייאוש. שבת שלום.
שבת שלום.
Ashune, oh mano maros ashune, oh mano maros ashune, oh mano maros ashune, ay mano maros ashune, oh mano maros ashune, oh mano maros ashune, oh mano maros ashune.